רדיו אזורי עם אסף אקרמן ודניאל מקדאוול.
Lato corto, entra in area, alza il pallone, secondo palo, Osimhen, in area, Osimhen!
Dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioli! Fagioli!
Lautaro! Con l'esterno, con bellezza, con classe!
Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia leggendaria!
Pace per me, perdo il pelo, shot the monkey, vedo il nero e non capisco cos'è.
Radio Azzurri, Ackerman, מה קורה?
כן, מצוין, בסדר, יחסית לימים המשוגעים האלה.
כן, סביר, סביר פלוס.
תשמע, אנחנו, אתה יודע, התעוררנו בבוקר לעוד פיגוע, עוד פיגוע אחרי זה, מי יודע מה הולך עם הלחימה. יש את נקודת אור, אבל אתה יודע מה, אני דווקא בעולם אני הולך לדברים הרעים, למרות שזה מקיף אותנו, אני הולך לנקודה חיובית. עמית שני, חזר, דיברנו עליו.
נכון, איזה מדהים.
מדהים.
איזה מדהים.
עמית שני, האוהד של יובנטוס, שעשו כמה מחוות יפות במילאנו, בטורינו, באצטדיון, עם החולצה שלו, ליד יובסטור, דיברנו על זה באמת בפרק שעבר, והוא חזר, הוא שוחרר. וזה באמת משהו מאוד מאוד חיובי. אני מאוד מקווה שהוא בסדר. אני לא דיברתי עם המשפחה, לא הצקתי, אמרתי, זה עוד לא הזמן, מה שנקרא. בוא ניתן לזה כמה ימים לפני שנשאל מה שלמה, למרות שאני יודע שיש כן אנשים שבקשר עם המשפחה. אבל זה דבר מאוד שמח וכיף, ואיזה יופי. ואני מאחל לו שכבר מחר, אנחנו מקליטים ביום חמישי צהריים, שכבר מחר את המשחק נגד מונזה, הוא יוכל לצפות. יובנטוס מונזה.
ואולי גם שיאזין לרדיו אזורי, מה אתה אומר?
זה אנחנו נשלח לו קישור.
נשלח לו קישור. יופי, אז עמית שאני ברוך שובך, ברוך שובך, פרק הזה שוב מוקדש לך. הפעם גם פרק שאתה יכול לשמוע, פשוט מדהים, פשוט מדהים, ואתה צודק. אני שמח שהעברת קצת בשורות טובות, אקרמן. תקשיב, זה נס גלוי הפרק הזה, כן? אני לא מצליח להבין איך אתה מצליח לתפקד כשיש לך ילדים. אני לא מבין איך... אני לא מבין איך עושים את זה.
יש לך תינוקת בת חודשיים, אתה שואל אותי איך מתפקידים שיש ילדים?
תקשיב.
אשתו השאירה אותו פעם ראשונה עם הילדה, הוא לא יודע מה עושים.
תקשיב, אם לא, אמא שלי במקרה מתקשרת אליי במקרה לפני שלושת רבעי שעה, אומרת לי, וואי, תקשיב, אני פה באזור, אני רוצה לראות את הילדה, אני אקח אותה לטיול. אם זה לא קורה, וואו, לא יודע מה אנחנו עושים עם הפרק הזה. אז היה נס, היה נס גלוי, הוא קרה, ואנחנו פה מקליטים. אז
אני אלמד אותך, אספר לך משהו. תשמע, אני לא אוהב להתנסע לך, כאילו, כל פעם שאתה בא את זה, וכאילו, אני מעניין, כי יש לי שני ילדים, אז כאילו, יותר ניסיון. אני לא כל כך אוהב את ההתנסות הזאת שלי במקרה הזה, אבל עוד מעט, מספטמבר בערך, או אם תרצו קצת יותר, זה תלוי בך ובאשתך, כמובן, אם תכניסו אותה לגן, למה שנקרא לגן הראשון, למעון, אז אתה תגלה פתאום שהחיים מתחילים בין 7:30 בבוקר ל-4. שם יש לך חיים. מ-4, זהו. אין יותר חיים.
אבל זה בדרך כלל שעות של העבודה.
אתה לפעמים עובד במשמרות בוקר, אל תשכח. ולפעמים יש גם ימי חופש באמצע שבוע. אז הנה דוגמה, למשל. אני למשל היום, בכביכול יום חופש מהעבודה. אני לא משדר היום, אין לי שידור היום או משהו שאני צריך לעשות בערוץ. אבל יום החופש ייגמר בשעה 4. ביום, ברגע שאני אוסף את הילדים מהגן. עכשיו, לא תבין, הכל טוב, כיף עם הילדים, נהנה איתם סופר, אני אף ברמות קשות. אבל יותר, אין ימי חופש. זהו.
טוב, הבנתי, הבנתי. אני מקווה שאתה טועה, ואנחנו נחיה ונראה.
פשוט אתה תראה שבאיזשהו שלה, אין מה לעשות, זה ככה, זה העניין. אבל שוב, החוויה היא מטורפת, שלא תבין, כיף לי ברמותל, באמת, אבל... וגם הילדים שלי כבר יחסית טיפה יותר גדולים וגדלים, אז זה בכלל הרבה יותר כיף עם הפעילות שאתה יכול לעשות. אבל יום חופש... אין. החופש היחיד שיהיה לך זה רק שאשתך תיקח את הילדים להורים שלה לכמה ימים, או שמא אתה תטוס לחול עם החברים שלך. זהו.
טוב, בוא נעבור לכדורגל.
יאללה, בוא.
אז אנחנו נתמקד היום בעיקר בליגת האלופות. מה שקרה בליגת האלופות לאיטלקיות, היו לנו 4 איטלקיות, חלקן נתנו בראש, חלקן קצת פחות, חלקן סיפקו משחקים לפנתיאון, חלקן פחות. אז אנחנו נעבור על כולן על המשחקים שלהם, קצת על דברים טיפה דברים שקרו בליגה, אנחנו לא נתמקד בזה כי כבר קצת מאוחר, אנחנו מקליטים ביום חמישי, אז זה פחות רלוונטי, ונתמקד בעיקר בליגת האלופות, וקצת אולי ליגה אירופית וכו', וגם נעבור אחר כך לשאלות שלכם, המאזינים הנפלאים שלנו, ואנחנו נתחיל, אקרמן, אני חושב, באופן טבעי וברור, עם המשחק הכי הכי גדול של קבוצה איטלקית במחזור הזה בליגת האלופות, וזה ה-3-3 הפסיכי של אינטר עם בנפיקה. אבל לפני שאנחנו מתחילים עם אינטר בנפיקה, צריך להיכנס לאווירה של אינטר בנפיקה ועוד קבוצות.
Isaacsen, tiro deviato che arriva Immobile, da due passi, gira Immobile, sempre lui, è in agguato e regala alla Lazio un gol dal peso incalcolabile, Immobile!
Pallone in diretta!
Gol!
E c'è il gol del 3-2, Davide Frattesi, la riapre l'Inter!
La palla per Anguissa!
Anguissa! Il pareggio del Napoli al 47, Zambo, Anguissa, 2-2.
Immobile lo trova, Immobile rientra, col sinistro Immobile! Ancora Ciro Immobile, la doppietta di Ciro Immobile, spettacolare giocata, da attaccante puro, da attaccante di classe.
יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו אקרמן, אפשר לדבר על אינטר בנפיקה?
כן.
יופי, אז היה 3-3. משוגע, ולא רק משוגע בגלל התוצאה שהיא ליך שלעצמה משוגעת, 6 שערים, מה שבאמת משוגע כאן זה הקאמבק. אינטר הייתה בפיגור, 3-0, ז'ואאו מריו כובש 3 ראשון בקריירה שלו נגד האקסיט, אגב, ז'ואאו מריו כל התקופה שלו באינטר, 69 משחקים, כובש 4 שערים, אתמול הוא כובש 3 נגדה במשחק אחד, ואינטר חוזרת עם קאמבק מהסרטים ב-21 דקות, ארנאוטוביץ', פרטזי, אלכסי סנצ'ז אחראים לדבר הזה, אגב זה הקאמבק החמישי בטבעו מבחינת מהירות בהיסטוריה של ליגת האלופות, מילן ליברפול זה קרה ב-6 דקות, צ'לסי אייקס ב-11 היה, אני מדבר על הפרשים של 3 שערים, אז פה זה קרה ב-21 דקות, מ-3-0 ל-3-3, אז בקיצור, פסיכי, פסיכי, פסיכי.
כן, האמת שכן, ובואו נזכיר שממש בדקות הסיום, עוד הייתה קורה לברלה, שכמעט עשתה את המהפך מושלם לגמרי, ויכל להביא לאינטר ניצחון. זה היה ממש כל כך מאוד קרוב לדבר הזה. תראה, זה כמו שאמרת, באמת משחק מטורף ומשוגע, אבל אינזאגי לקח פה סיכון מאוד גדול עם ההרכב שלו, בסך הכל 2 שחקנים שבדרך כלל פותחים בהרכב, אולי אפילו הייתי אומר, אחד, כי דפריי לא תמיד באמת בהרכב, הצ'רבי הוא כן תמיד בהרכב, אפילו שוער, אודרו, קאוס אוגוסטו, ביסק שתכף נרחיב עליו, קלאסן, פרטזי, אסלני, סנצ'ס ואהרונאוטוביץ', זה היה ההרכב של אינטר. זה 2 דברים, אחד, קודם כל קריסה מערכתית מטורפת של כל מה שקרה שם במחצית הראשונה, הכל קרס, אף אחד לא בא באמת במוכנות הזאת, אבל במחצית השנייה, הדבר המדהים בה שהיה, זה שאתה יודע, אתה קראתי את התגובות לאחר מכן, סימון אינזאגי בקלות באמת היה יכול לעשות 4 חילופים, 3 חילופים, ולהכניס מיד שחקני הרכב, כבר בדקה, מה שנקרא, במחצית השנייה, עם תחילת המחצית השנייה. אבל הוא לשחקנים שלו אמר, אני יכול לעשות את החילופים האלה, אבל אני רוצה שזה אתם תעשו את השינוי הזה, שזה יבוא ממכם. והמשפטים האלה כנראה באמת עבדו, וזה דבר יפה, כי בסך הכל החילוף הראשון של אינטר הגיע בדקה 67, והשער, ובדקה 67 כבר היה 3-2. ארונאוטוביץ' כבר כבש, ופרטזי כבר כבש, ובדקה 72 כבר הגיע השער השלישי, שהוא גם עדיין משחקן של שחקן הרכב, מסנצ'ס דרך הפנדל. וזה היה באמת יפה לראות, וזה 2 דברים. אחד, זה מראה את הכוח של אינטר. המשחק הזה, לפי דעתי, מראה באמת כמה אינטר, אפילו, אנחנו יודעים את זה, התחזקה עוד יותר משנה שעברה, גם ברמת האיכויות שלה, וגם ברמה המנטלית שלה. אינטר מבחינתי נכנסה עכשיו מה שנקרא למועמדות לקחת את ליגת האלופות. ונכון שמנצ'סטר סיטי ב4 דרגות מעל כולן, אבל יש את ביירן, ריאל מדריד, אולי בסליחה, כמה זה סיטי וריאל מדריד, אבל ביירן, עוד כמה קבוצות שנמצאות באזור הזה, אינטר חזק שמה. וזה באמת משהו יפה לראות. עכשיו, אם אנחנו פורטים את זה קצת יותר לרמת שחקנים, ראינו למשל את ביסק, הבלם הגרמני שלה שהגיע. יאן ביסק בגרמני בן 23, הגיע מהליגה הדנית, היה בקלן, היה בעוד כל מיני קבוצות בעברו, בויטוריה גימריינש, ושיחק בסך הכל העונה הזאת, שימו לב, באינטר הוא שיחק כל העונה עד עכשיו, 6 דקות בלבד. זה מה שהוא שיחק. זהו. הוא שיחק כן בליגת האלופות, במשחק נגד זלצבורג, הוא כן נכנס שם מחליף, וקיבל כמה דקות בליגת האלופות, אבל זה היה 90 דקות שלו. והיופי היה, וזה שהוא מראה למשחק הזה, זה מה שביסק עשה. מחצית ראשונה קטסטרופלית. כל הגולים כמעט עליו. בעמדות שהוא לא עמד נכון ברחבה, שיתוף הפעולה שלו עם הצ'רבי ודפריי, שלא עבד בכלל במחצית הזאת. אבל במחצית השנייה הבנת את הפוטנציאל שלו, כי הוא היה נהדר במחצית השנייה, הוא היה גדול, הוא באמת עשה כמה פעולות גדולות, ואיזה גליץ' אחד אפילו ספציפי שאני זוכר ויושב לי בראש, שהציל את אינטר. אז יאן ביסק היה נהדר, וראית כמובן את כל שאר השחקנים שעושים את השינוי, ופרטזי, שהוא פשוט מגה סטאר שיושב על הספסל של אינטר במהלך העונה הזאת, והוא שווה כל כך הרבה יותר דוד פרטזי. אז הנה, הוא הראה את זה, לפחות ברמת ליגת האלופות, עם שער יפה בתוך הרחבה, ואינטר עשתה את זה בגדול, בנפיקה היא קבוצה מאוד חלשה העונה בליגת האלופות, מאוד, 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 אבל עדיין גם ב-3.
מדהים ההפרש בין בנפיקה של העונה שעברה לבנפיקה של העונה, זה...
כן, אבל אם... בואו, לא, זה קצת חצי משקר, אל תשכח את הסגל שהיה לבנפיקה בעונה שעברה, הוא היה קצת אחר.
לא, זה מה שאני אומר, זה מדהים ההבדל, כאילו, קבוצה שאני האמנתי שיכולה אפילו להגיע עד הגמר בעונה שעברה, הייתה קבוצה אדירה. מי שעצר אותה כמובן זו אינטר.
נכון.
ברבע הגמר, ועדיין. ואינטר, אגב, אינטר הופכת לאט לאט להיות קבוצת צ'מפיונס באמת מעולה עם המאמן שלה ועם הסגל שלה. יש לה רק 3 הפסדים ב-18 המשחקים האחרונים שלה בליגת האלופות, שההפסדים הם בגמר לסיטי, אלופת אירופה, ופעמיים 2-0 לביירן. זהו, כל שאר המשחקים היא לא מפסידה, 10 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו, באמת הופכת להיות כוח אירופי ממש ממש מאיים, וכזו שבאמת יכולה ללכת, לא רוצה להגיד עד הסוף, אבל העונה שעברה מוכיחה שכן, אז היא באמת יכולה ללכת מאוד מאוד רחוק. אני חושב שעוד סיפור מגניב מהמשחק הזה זה מרקו ארנאוטוביץ'. מרקו ארנאוטוביץ' שובר בצורת של 4,740 ימים מאז השער האחרון שהוא כובש בליגת האלופות, זה 13 שנים, הוא בעצם שבר סי, ההפרש הכי גדול בין 2 שערים של אותו השחקן בליגת האלופות. מעולם לא היה כזה פער בין גול אחד לגול שני של השחקן בליגת האלופות, 13 שנים, ומה שהופך את זה לעוד יותר מגניב, זה שאת השער ההוא, הוא כובש במדי ורדר ברמן נגד
אינטר.
אינטר, בדיוק.
נכון, אני נזכר, 3-0 הם ניצחו אותם.
3-0, נכון, נכון, נכון. זה היה הגול האחרון שלו בליגת האלופות.
יואו, גדול. וואו.
אגב, אתה יודע
מי היה... וזה סגירת מעגל.
כן, כן. אתה יודע, אגב, מי היה האחרון שכבש 3 בליגת האלופות נגד אינטר?
כבש 3 נגד אינטר בליגת האלופות.
עכשיו היה ז'ואאו מריו, מי היה הקודם? רמז, זה הפך אותו להיות אחד השחקנים הגדולים בעולם, המשחק הזה.
אוקיי. 3 נגד אינטר...
2010.
לבנדובסקי? לא.
לא. משחק שהכניס אותו לתודעה. הפך אותו בין לילה מפוטנציאל לכוכב.
וואי, 3 ב-2010, זאת העונה שגם הם לקחו.
רמז, עוד רמז, המשחק נגמר 4-3, אם אני לא טועה.
יואו.
אינטר הובילה 4-0.
כן, תספר. אנדריאנו? לא.
לא, אינטר הובילה 4-0. על טוטנהאם.
גארת בייל.
גארת בייל הצעיר, כובש 3 שערים זהים, אחד אחרי השני, אותו גול, 3 פעמים, וכמעט מחזיר את טוטנהאם עם קאמבק מטורף, מ-4-0 ל-4-3 במור הגלב, אבל מאותו משחק לא הפסיקו לדבר על גארת בייל, הוא פשוט התגלה לעולם במשחק הזה, ו... לא עצר עד לא מזמן.
ואז נהיה הפלופ הגדול בעולם אחר כך.
תשמע, אפשר להתווכח, אתה יודע, זה אומנם אנחנו לא בפוד שמדבר על הדברים האלה, על ספציפית עליו, אבל אפשר להתווכח על רמת הפלופיות של גארת בייל, הוא עשה קריירה יותר גדולה מהרבה מאוד שחקנים.
הוא עשה קריירה מטורפת, בוא, גול כזה בגמר ליגת האלופות, הכמות הפעמים שהוא זכה עם ריאל על התורמה אפשר להתווכח, בנבחרת אבל הוא באמת, הוא ענק, הוא מאסטרפיס, זה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד יכול להתגאות בו.
כן, כן, אני לפעמים צריך לשפוט גם שחקן לפי האופי שלו, ולא להתבאס, כאילו יש שחקנים שיש להם תקרה. יש
בעיה. יש בעיה. אנחנו בדרך כלל שופטים שחקני כדורגל. אנחנו לא יודעים לשפוט שחקני גולף. זה בעיה.
למה? טייגר וודס, אני יודע, תותח. יש לך כל מיני. פיל מיקלסון. שחקן.
איזה שמות. יפה.
טוב, עוד נתון מגניב. יאן זומר, דיברתי עליו בפרק הקודם. אני חושב שזו הייתה שאלה ששאל אותנו טל מזרחי בזמנו. אז יאן זומר ממשיך להיות השוער מספר אחת בליגת האלופות. אחוז הצלות.
במשחק הזה אבל הוא לא שיחק, רק נזכיר, כן?
אז סבבה, נכון, נכון. אבל עדיין, פשוט הנתון הזה קפץ בגלל, עשו את טופ 5 שוערים, אחוזי הצלות. אחוזי הצלות ביחס לביתות למסגרת, אז ניק פופ קפץ עכשיו גבוה, כי היה לו משחק נהדר, אבל יאן זומר ראשון בפער. יאן זומר עם 89% הצלות של כדורים שנבעטים למסגרת, זה בי פאר הכי גבוה, אחריו ניק פופ עם 83%. אז יאן זומר, שימו לב, תמשיכו לראות את הדבר הזה.
זה שוב מוכיח באמת כמה בפה מרוטה שהגיע מיובנטוס לאינטר, הוא פשוט מנהל ספורטיבי ברמה כל כך גבוהה ואדירה, שמצליח לפגוע כמעט בכל שחקן שהוא מביא, ואינטר גם לאחרונה העריכו לו חוזה עוד, ולגמרי בצדק. זה פשוט בן אדם שיודע, מבין כדורגל, מבין עסקים של כדורגל, וזה זה, זה גאונות, באמת, כי יאן זומר הוא לא איזה ילד בין 19, 20, 24, שאתה אומר, הנה, יש שוער לעתיד. יאן זומר הוא לא שוער כל כך צעיר, הוא ב-30 פלוס שלו, 30 עמוק אפילו פלוס שלו. אז ועדיין, זה הצלחה אדירה, כל הכבוד.
טוב, בוא נעבור לעוד, תאמין או לא, אבל אתמול היו שתי תלקיות ששיחקו, אתמול נדבר על יום רביעי, שתי תלקיות ששיחקו, וביחד המשחקים שלהם הובקעו 12 שערים, 6 ו-6. שישה ושישה. אז זה התחיל עם ה-3-3 של אינטר נגד בנפיקה, ונפולי יוצאת מהברנבאו עם 4-2 שהיא מפסידה, אבל 4-2 עם כבוד, בראש מורם.
יש ראש מורם לדבר הזה, נכון, הובילה 1-0, עשתה 2-2, פגשה אבל קבוצה שהיא באמת ברמה ושחקן שהוא הכי טוב בעולם היום, ג'וד בלינגהם, ויסלחו לי האלה של, יסלחו לי אוהדי מיאמי, באמת, זה משהו מדהים לראות אותו, באמת, זה שחקן אדיר, אבל שוב, פורט איטלקי, אז מה הבעיות של נפולי? הבעיה של נפולי הייתה נתן וז'ואן ג'זוס, כאילו וולטר מצארי חוזר אחרי 10 שנים לליגת האלופות, אבל ההגנה שלו הייתה זוועת עולם עם נתן הברזילאי שתופס לתת המקום, כי זה הבעלם שאמור גם להיות שם, הייתה קצת בעיה, לא היה את מריו רוי, אז מי שפתח בסוף זה ז'ואן ג'זוס כמגן שמאלי, זה לא בדיוק עבד הדבר הזה, וראינו איך בריאל מדריד הניש פעם אחר פעם, גם ג'ובאני די לורנסו לא היה באיזשהו יום גדול, יחסית, אבל אני הולך איתך שזה שהוא ראש מורם, כי גם נפולי ידעה מראש המשחק הזה, לנצח אותו בברנבאו, הוא דבר מאוד קשה, למרות שריאל מדריד לא מגיע במה שנקרא בסגל הכי הכי טוב שלה, אבל נפולי אמורה להיות שם, זאת אומרת, יש לה עוד משחק אחד בליגת האלופות, היא אמורה לגמרי להיות שם ולשחק נגד ספורטינג ברגה בבית, במרדונה. היא יכולה אפילו להפסיד ב-1-0 ועדיין לעלות לשלב הבא. אז היא מבחינתה, שרדת המשחק הזה יפה, והמבחן הבא שלה זה שתי הקבוצות, קבוצה מקודם שדיברנו עליה. המשחק הבא בליגה שקורה כבר ביום ראשון הקרוב זה נפולי נגד אינטר. וזה משחק בפוטנציאל ובפרופיל מאוד מאוד גבוה.
ממש, ממש, ממש מעניין. שמה, אני מאוד נהניתי, כאילו נהניתי באופן יחסי, אני הרגשתי שפשוט משהו קצת התעורר, קצת נדלק בנפולי, זה חלק מאפקט המאמן החדש, אני עוד לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות, וולטר מצארי, סך הכל משחק שני שלו, אז יש לו לפי הסטטיסטיקה עוד 4 משחקים טובים עם התלהבות לתת, ואז נראה באמת אם הוא מצליח להשפיע על המשחק, על המשחק של נפולי. אבל כן, הייתי גאה בקבוצה הזו, כי כמו שאמרת, היא עמדה מול אחת הקבוצות הכי טובות באירופה, מול השחקנים הטובים בעולם, רודריגו פסיכי ובלינגהם, אין כבר מה לומר עליו. ג'יו סימאונה מפקיע, הופך להיות ארגנטיני, הראשון מזה 11 שנים שמפקיע בליגת האלופות נגד ריאל מדריד בברנבאו. וכן, הקודם היה סולארי ולפניו מסי ב-2011. ונפולי בעצם מביאה את עצמה למצב שבמחזור הבא היא במשחק על כל הקופה, כל או כלום מול ברגה, שמינית גמר במקום שלישי.
נכון, אבל עדיין שוב, כמו שאמרתי, יכולה להרשות לעצמה להפסיד בגול אפילו, ועדיין לעלות באצטדיון הביתי שלה. אמורה לעשות את זה, גם נגד ברגה. דיברת על ג'יו סימאונה, אז כמובן נזכיר, הבן של אחד האנשים היותר סנויים בברנבאו.
נכון.
של צ'ולו סימאונה, הממן של אתלטיקו מדריד. אגב, צ'ולו לא הגיע למשחק הזה בגלל העניין הזה, לא רצה לבוא ולהדליק, ושיהיה עניינים ביטחוניים מול האוהדים של ריאל, ושזה יעשה בלגן, אבל הוא כן הלך לבקר אותם במלון, הלך להגיד, להגיד שלום לבן שלו, ולברך את נפולי להצלחה. אבל אם אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, כן נדלק משהו אצל נפולי, אתה רואה פתאום את כבר הצחליה, איך הוא משחק פתאום, זה כבר משהו מאוד גדול, ז'לינסקי, לובוטקה, נגיסה, נראים קצת אחרת הקבוצה הזאת, זה בהחלט משהו ששווה לתת הרבה קרדיט לוולטר מצארי, וכמובן גם הניצחון האחרון שלו, הוא ניצח 2-1 בברגמו את אטלנטה, וזה בהחלט אחד מהמשחקים היותר קשים, והסדרה שלו ממשיכה, אינטר, יובנטוס, ספורטינג ברגה, אלה המשחקים הקרובים שיש לנפולי, אבל כן, זה נראה קצת משהו אחר אצל נפולי, זה נראה וגם מרגיש משהו אחר.
הכל יקום ויפול לבחינתי, כמו שאמרתי, על הכוכבים. או שאתה מתחבר לחוויץ'ה ואוסימן, או שאתה לא. זה מה שחשוב פה, כי אותה מידה.
אני חושב שהוא מבין את זה.
אני חושב שהוא מבין את זה מצוין, ובוא נבחן את זה לאורך זמן. אקרמן, מה קרה למילן?
מה קורה למילן? מה זה מה קרה? הקבוצה הזאת היא בושה וחרפה, ושוב עשתה במכנסיים, מה לעשות? היא לא מספיק טובה, כשהכוכב שלך לא משחק, כשהמאמן שלך עושה שטויות, כשהבלם שלך נפצע ואין לך יותר בלמים, אז זה בעיה. אז מילן פגשה את דורטמונד, וכשאתה מקבל פנדל ואתה לא מבקיע אותו גם, בוא נזכיר, היה אמור להתחיל פנדל של ז'ירו שהשוער לקח, שבורקי לקח.
וואי, הכי לא אופייני. לא אופייני.
ואז פנדל בצד השני, שרויס מפקיע ועושה 1-0 את דורטמונד. הדבר החיובי כמובן זה הקאמבק, או יותר נכון הגול של צ'וקואזה, שסוף סוף התעורר על עצמו. איזה, גם נתן משחק טוב לפני זה נגד פיורנטינה, יחסית. גם הפעם נתן משחק לא רע בכלל נגד דורטמונד, כולל שער שהוא יפה מאוד, שער סולו. באמת באמת טוב, דקה
37. שער אדיר, שער אדיר, אדיר.
בדיוק, לגמרי. אבל תראה, ברגע שמליק צ'או יצא, והייתה לו פציעה בדקה 53, ואין למילן בלמים. אין, פשוט לא היה. אז מי שנכנס זה מהספסל רדי קרוניץ' לעמדת הבלם, וראית שזה היה כאוס. פשוט כאוס, הוא לא יודע איפה לעמוד. בגולים זה בדיוק על העמדה שלו, הוא גרם לקלאבריה גם כן לאבד את המקום, וזה פשוט היה כאוס אחד גדול בתוך ההגנה. בואו נוסיף גם את מייק מיינן שלא היה בסיוע בעליל, לעומת המשחק נגד פיורנטינה, שמילן הצליח לנצח בזכותו הרבה, זה הוביל לקטסטרופה, ומילן כרגע, לפי הפתקות האחוזים, זה 10% שהיא תעלה לשלב הבא. היא צריכה לנצח את ניוקאסל, ושפריז סן ז'רמן תפסיד לדורטמונד. זהו, כן, אלה האופציות כן. היחידות שלה לעלות.
זקוקה לנס, זקוקה לנס.
לא רואה שמה, את זה קורה, באמת.
ובאמת אני באמת מאוד מאוד לא, פסימי לגבי מילן, גם לא רק ברמת ליגת האלופות, כי אתה רואה את הסגל, אתה רואה את רשימת הפצועים, אני רואה מליק צ'או, ואני רואה קיאר, ואני רואה קלולו, ואני רואה פלגרינו, ואני רואה אליהו, ואני רואה אוקפור ובנאסר, כאילו הרשימה לא נגמרת, כולם בחוץ, לפחות חצי מהם בחוץ עד סוף השנה לפחות, וזה נדבר איתך על החודש ומשהו הקרובים, סתכל על החודש הקודם, מי בעצם תחילת אוקטובר, בחודשיים האחרונים, מילן מנצחת 3 משחקים מתוך 10 שלה, בכל המסגרות, עם קצב צבירת נקודות של 1.2, שזה הכי נמוך מכל הגדולות של איטליה, משהו לא רק שלא עובד, גם נראה שהוא לא הולך לעבוד.
אני באמת אומר שהפציעות האלה הם משהו מאוד מאוד... זה מדהים, זה, מספרית בדקו את זה, זה מטורף. מילן עם 26 פציעות מתחילת העונה, 18 מהן הן פציעות שריר. עכשיו, פציעות שריר זה פציעות של או כושר, או דברים, או אומס, עוד חלוק, ויש לזה סיבות שלפעמים, לא לרוב, אבל אפשר למנוע לא מעט מהן. וזה בעיה, מילן צריכה לעשות חושבים, למה הדברים האלה קורים? כי גם הפציעה עכשיו של מליק צ'או, זו פציעה מאוד ארוכה, יש לו קרע מלא בשריר. זו פציעה של איזה חודשיים בחוץ כנראה יכול להיות, גם כן. וזה בלגן מאוד מאוד גדול למילן, כי אין לה בלם. למשחק הבא מילן נגד פרוזינונה, זה או רדי קרוניץ' שוב כבלם, או להכניס את קלאבריה להיות בלם, ושפלורנז יהיה מגן ימני, או להביא את הבלם של הנוער. ויש בלם בנוער טוב, אבל הוא עדיין בלם של הנוער. את שימיץ' שיכול להיכנס. שידרתי אותו כמה פעמים בעונה שעברה. לא, פחות מכבי חיפה, אבל בשם דומה. ז'אן קרלו שימיץ', אם אני לא טועה, הוא הבן של דריו שימיץ', שהיה אצלנו הרבה מאוד שנים. בן 18, שחקן טוב בנוער, שחקן מצוין, כבר היה לספסל של הבוגרת כמה פעמים, מתאמן עם הקבוצה הבוגרת, הקמפיין אדיר שלו בליגת וופה לנוער בשנה שעברה.
אתה רוצה לשמוע נתון מדהים, אקרמן?
תן לי נתון מדהים, אקרמן.
כאילו, אתה לא תשמח לשמוע אותו, אבל הוא מדהים. 27 שחקנים יש למילן בסגל. אתה יודע כמה מהם לא סבלו מפציעות עד עכשיו?
וואו, אחוז נמוך מאוד.
העונה. רק 8 שחקנים מתוך 27 לא היו פצועים עדיין העונה, וגם לא תגיד השחקנים במרכז, חלקם כן, חלקם לא. מירנטה, פלורנצי, תומורי, יסי נדלי, ריינדרס, פובגה, רומרו וז'ירו. אלה השחקנים
היחידים. עכשיו עם הנחס הזה שפתחת, וזה הדבר הבא שרציתי להגיד, זה על תומורי, כי תומורי לא נח לשנייה, הוא לא יכול לנוח, אין מי שיחליף אותו.
נכון, נכון.
אין סיכוי שזה יעבור בשקט מבחינת פציעות גם לשחקן הזה. באמת, אין. ותומורי הוא שר ההגנה, הוא ביפר הבלם המוביל, הכי טוב שלנו, מהטובים שיש בליגה, ואם הוא ייפצע גם, מילן באמת בבעיה. יש בעיה מאוד גדולה. אז שוב, רפאל לאו אולי יחזור לפרוזינונה, אולי מהספסל, אולי למשחק הברק, אבל זו צרה, ואתה יודע, כל הצרה הזאת גם נופלת על ראש של פיולי. אתמול אחרי המשחק נגד דורטמונד, הגיע ג'רי קרדינלי, הבעלים של מילן, אני אקרא לזה הנשיא שלה, הגיע כבר למילנלו, לישיבה שם, כדי להבין מה עושים, מה קורה, קצת להזיז עניינים. ברמת הדיווחים של כל הכתבים זה שיש, מה שנקרא, כולם בוטחים, נותנים את האמון לפיולי, הוא ממשיך, אין לא מערערים במקומו. אבל כבר בעיתונות כבר מנסה למצוא את השם הבא שבאמת יגיע לשם, והשאלה באמת מתי זה יקרה. אני חושב שאני קצת מרגיש שפיולי משהו התקבע בו ולא למקום הנכון, והוא צריך קצת לצאת מקו המחשבה הרגיל. ככה למשל, משהו רגיל שקורה, וכל פעם מילן נופלת. כל פעם ש... וזה קרה הנגע נגד פיורנטינה, כמעט מילן איבדה שם את הנקודות. כל פעם שהוא מוציא את פוליסיק, הוא מוציא אותו לא מעט פעמים, מילן מאבד את גובה. מילן במשחק שלה. ממש מאבד את גובה. פוליסיק שיחק, פתח בהרכב 10 פעמים, 9 הוא יצא כמחליף אחר כך. כאילו לא סיים 90 דקות. וכל פעם מחדש זה קורה לנו שאנחנו נופלים בזה, ואתה רואה עד כמה הוא חשוב מאוד לקבוצה. עכשיו, זה קורה בדקות. 5 דקות אחרי שהוא יוצא, אתה כבר רואה את הקבוצה היריבה מצליחה לשלוט הרבה יותר, להיות יותר עם הכדור. יש משהו בפוליסיק וריינדרס ומוסה שם, שהשלישייה כאילו עובדת. וכשהוא יוצא, משהו נשבר במשולש. זה מה שאני שמתי לב אליו לא מעט פעמים. שגם פיולי צריך לשים לב. אז אולי נכתוב לו איזה וואטסאפ, אני בטוח שהצוות שלו אומר לא, אבל... וזה, אתה יודע, יש עוד כל מיני דברים שאתה אומר, בחיית, כאילו, שנייה צא מהקו מחשבה הזה. ואני לא יודע, אני מעניין לדעת מה קורה בחדר ההלבשה של מילן. האם פיולי מצליח לגעת בשחקנים עדיין, כמו שהיה לו את זה, ובאמת היה לו את זה, או שמה גם הקסם הזה קצת עבד.
מעניין. אפקט ווילי רוטנשטיינר, כשהשיטה מסוימת עובדת לך, ואתה עבד לך פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ואתה בטוח שזה... ועכשיו אתה כבר לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. אתה נתקל על שיטה אחת, כאילו, ונגמר הסיפור.
אני כאילו מרגיש שמריינדרס ומוסה ופוליסיק, ובוודאי מלאו, שאולי קצת התחיל, אתה יכול להוציא יותר, הם שווים יותר. מוסה, יש לו פוטנציאל באמת גדול, אז יכול להיות שבאמת, זה, אתה יודע, זה ההתאקלמות לכדורגל האיטלקי, ולקבוצה, וזה דברים שבאמת לוקחים זמן. אתה רואה שחקנים שבעונה ראשונה עדיין מסתגלים, זה עדיין לא זה. לא יודע, אני מאוד מקווה שהוא לא איבד את הקסם הזה, שיש משהו שהוא עדיין יכול להיות. אולי זלטן לידו זה יכול להוסיף, אולי לא, אני לא יודע מתי הדבר הזה גם יקרה.
איי, 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 טוב, אני מאחל לכם רק טוב, אקרמן, אבל מי שטוב להם זו לציו. לציו מבסוטה.
אני אסכם את זה במשפט הבא. המשחק נגד פרוזינונה זה יריבה אולי מהנוחות שאתה יכול לקבל. 3 נקודות במשחק הזה, זה כל כך קריטי להמשך העונה ברמות מטורפות, ולאו דווקא בגלל המשחק נגד פרוזינונה, אלא במשחק מקביל. אינטר ונפולי משחקות אחת נגד השנייה. אחת מהן או שתיהן הולכות לאבד נקודות. אתה או יכול להתקרב לאינטר למקום ראשון קצת יותר, אתה או יכול להרחיק את נפולי שהיא במקום רביעי גם קצת יותר, וזה חשוב, זה 3 נקודות מאוד, זה משחק מפתח מאוד מאוד גדול להמשך העונה הזאת, ולבוא תמיד אחרי ליגת האלופות ואחרי הפסד, לא תמיד פשוט.
אני מאמר לטובתכם הפעם, אני חושב שמילן לא מביאה את הנקודות, ואתה צודק, זה באמת משחק ממש פיבוטלי, זאת אומרת, זה הזדמנות או להידבק לשלישייה הראשונה, וליצור שלישייה הראשונה, או הזדמנות להתקרב, פשוט להתקרב לפסגה. כן. וגם נפולי תעשה זאת ביחד עם מילן, אבל זה באמת משחק מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותי בקטע הזה. בוא נעבור לדבר על לציו, שמבטיחה את המקום בשמינית הגמר, הודות לצ'ירו נהדר.
הודות לצ'ירו ואתלטיקו מדריד שניצחו כמובן, אבל צ'ירו זה, נגמר לי המילים, באמת, האיש הזה, זה מטורף. צ'ירו פתח, ואת המשחק הזה על הספסל, הוא פתח עם טאטיקה שטז'אנו, סארי, וזה היה אחרי הפסד לסלרניטנה. זה היה מתכון באמת לחרבן את הכל, מבחינת כל העונה של לאציו, המשחק הזה. אבל הגיע נגד צלטיק, במיינדסט הנכון, קבוצה שהיא לא כזאת חזקה, וזה יכול לשנות גם לקחת העונה שלה למקומות אולי גם קצת יותר טובים בליגה, כי היה הרבה בלגן בלאציו, הפסידה 2-1 לסלרניטנה בחוץ, מאוריציו סארי ממש אומר, אם אני הבעיה של לאציו, אני עכשיו מתפטר, אני מוכן ללכת, לשים את המפתחות, זהו, לעזוב. ואפילו ברעיון לטלוויזיה אומר, אני דורש מהנשיא שיתחיל להתערב. עכשיו, מתי מאמן אומר, אני דורש מהנשיא להתערב? ברמה הזאת היא ממש, כאילו, כי בוא נאמר על האמת, לאציו לא השתנתה הרבה. מה שהשתנה זה מילינקוביץ' סאביץ' שעזב, ובא קמדה, שעד עכשיו סארי די מסרב לתת לו וללואיס אלברטו לשחק הרבה ביחד, זה לא קורה יותר מדי, ודי חבל. למשחק הזה הוא עלה בלי רומניולי, בלי קסאלה, שני הבלמים שלו. הוא שיחק עם ילד, עם מריו גילה. מריו גילה זה, הוא לא כזה ילד, אולי מפחד את הגיל, מריו גילה זה ספרדי, ששיחק 90 דקות רק פעם אחת בליגה, בעונה שעברה הוא שיחק כל העונה 85 דקות, כל העונה שיחק בליגה האירופית, כן, ונכנס לתוך ה-11, ווואלה, הנה, שמרו על שער נקי, פרובדל אפילו למשחק הזה עלה חולה נגד צלטיק, אבל הכותרות, מן הסתם, כמובן, מגיעות לקינג צ'ירו עם מובילה, זה מדהים מה שהוא עושה, באמת, אין, כאילו, חלוץ, זה נטו חלוץ, זה הרגשה של חלוץ ברחבה, והוא כבד השנה, צ'ירו המובילה לא אותו שחקן, הוא הרבה יותר כבד, הוא זז פחות טוב יחסית, פחות חדות גם יש מול השער. והנה, נכנס למקומות הנכונים, נותן את החצי שעה שלו, ובענק שני שערים גדולים, הגול השני בכלל זה גול גדול, מטעה בלם, שם בפינה של השוער, זה באמת שחקן, מגה שחקן, 203 שערים כבר יש לו בלאציו, אדיר.
עזוב אותך, אתה מדבר מקצועי, אני רוצה לדבר איתך רוחנית.
רוחנית אתה רוצה?
רוחנית.
קבל רוחנית. קבל רוחנית.
רגע. מה, יש לך משהו?
כן.
יש לי גם סיפור על אימובילה.
אז אתה יודע, אני אתן לך קודם.
אימובילה, לפני חודש וחצי, מעלה סטורי לתמיכה במאיר סוליאני. מאיר סוליאני, חייל צהל, שנולד וגדל ברומא, והוא אוהד לאציו מגיל 12. הוא נלחם על המולדת, על ישראל, והוא כותב לו בסטורי הזה, מאיר היקר, אני מקווה שהכל ייגמר במהירות, אתה גיבור אמיתי, ושהכל יסתיים, יהיה לי הכבוד לפגוש ולהכיר אותך. עכשיו הוא נותן צמד, מעלה את לאציו לשמינית הגמר, על הראש של סלטיק אנטישמים. יותר טוב מזה, אני לא יכול לדמיין.
זה באמת משהו גדול, זה, אגב, באיטלקית זה כאילו, זה מאיר, אבל הברתנו לו, זה מאיר סולימני, השם שלו, קוראים לו. כן, לא, סליחה על זה, פשוט,
אגב, גם,
הוא פנה אליי באופן אישי, הבחור, וביקש
שאני,
כן, קצת, חצי, היה בינינו כמה קשר קצת.
יפה, אגב, גם לואיס אלברטו, רשימת הטובים, הוא גם כן לסטורי וחיזק אותו.
אז אני אקח אותך למקום קצת אפילו עוד יותר אחורה, כי צ'ירו אימובילה בעונה הזאת מקבל כמות ביקורת, או בחודשים האחרונים ביקורת מאוד מאוד גדולה מהעיתונאים, מכלי תקשורת, מתחנות רדיו, הרי רומא זה קצת כמו חיפה, יש את המלא מקומונים, יש תחנות רדיו מקומיות שנותנות בראש מהבוקר עד הערב, והוא אכל הרבה הרבה מרורים מהתקשורת. ואז הוא אמר, חכו חבר'ה, אני מבין שיש הרבה חבר'ה שמבקרים והכל וזה, אבל אל תדאגו, אני לא הולך לשום מקום, ואני עוד יוכיח לכולם על המגרש מה אני שווה. והוא הוכיח בענק, שער שלישי העונה בליגת אלופות את צ'ירו אימובילה, כל אחד מהם הוא גול מכריע, זאת אומרת, היה 2 עכשיו נגד צלטיק, הוא כבש את השער גם נגד פיינורד, שירו הוא ענק, הוא ענק, הוא מגה סטאר אמיתי, באמת. זה, וזה לשני שערים שאוהדי לצו יזכרו להמון זמן, הם פשוט משתוללים ברשתות עליו. ממש, אתה רואה מה זה צ'ירו עם מובילה ברשתות ב, 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 בימים האחרונים, זה לקחו את כל הגולים שלו, שמו שירים ברקע, המון כיתה עידוד לצ'ירו, זה, אין, זה כיף לראות. יש שכן שלי גם, יוני, אוהד לצו שרוף, יוני מרקירי, האיטלקי במקור, גם מרומא, אוהד לצו שרוף אמיתי, ואין, הוא פשוט אומר, אין, אין, לעולם לא יהיה חלוץ כזה, אין, פשוט אהבה ממבט ראשון, ככה.
כן, כן, תשמע, זה לג'נד, לג'נד של הכדורגל האיטלקי, אולי החלוץ האיטלקי הכי גדול בעשור האחרון, אפשר להגיד את זה?
בעשור האחרון, מתי העשור התחיל? לפני 3 שנים, אז
לא,
אז בוא נלך, אתה מדבר מ-2003?
לא, אפילו בוא נלך מ-2010.
לא, מ-2013 בעצם, כן.
נלך מ-2010 נגיד.
אז
מי יש לך יותר גדול ממנו? חלוץ.
בשנים האלה הוא שיחק פיפו אינזאגי קצת. לדעתי שנתיים הוא שיחק עוד, אז אבל כן.
לא רלוונטי לעשור הזה.
כן, צ'ירו, צ'ירו גדול.
לא, מי יש לך? יש לך בלוטלי.
לא.
והוא לא יותר גדול ממנו. לוקה טוני היה קצת לפני, בסיו.
נכון, היה אנטוניו דינטלי, אבל מה, צ'ירו יותר גדול.
כן, צ'ירו, צ'ירו, אתה מבין?
נכון.
במילניום זה לא, במילניום זה, זה כנראה אינזאגי.
לא, מילניום, כן.
אבל אחריו,
מי במילניום אחריו? במילניום זה כנראה ידל פיירו, לדעתי.
ידל פיירו לא חלוץ.
אתה, הוא 10, לא 9,
לא,
בסדר.
זה אוקיי. לא, יש הבדל, צ'ירו ו... בוא נגיד, צ'ירו ודל פיירו יכולים לשחק ביחד, ולא, ולא ידרכו אחד לשני על הרגליים.
נכון.
טוב, בוא נעבור הלאה.
הלאה.
הלאה. יובה. בימי אחרי הדרבי דאיטליה, מה קורה שם?
מרוצים. יובה עשתה טקו יפה מאוד. זאת אומרת, המשחק הזה היה מחצית ראשונה, כדורגל נהדר, מחצית שנייה זה היה כדור שינה נהדר. ובאמת, אני ואבירם שראינו את המשחק ביחד, ממש כמעט נרדמנו. זה היה מדהים, אתה ממש מתאפץ. ממש ככה, אבירם ואבירם הוא שרוף יובנטוס. מתאפץ לי מול העיניים, סוגר עיניים, ככה. זה...
בושה.
מה לעשות, אתה יודע, היה פשוט כלום ושום דבר מבחינת כדורגל, זה היה נורא מחצית השנייה, אבל יש כמה דברים יפים מאוד מבחינת יובנטוס, קודם כל גול של ולחוביץ' תמיד חשוב לביטחון, עוד בישול גדול של קיאזה, פשוט שחקן כל כך טוב, והיה עוד משהו, היה גם את ניקולסי, ניקולסי הצעיר, שפתאום אלגרי זרק אותו לתוך ההרכב, בן שחקן בן 23, הוא שייך ליובנטוס, היה במושל לסלרניטנה בעונה שעברה, ופתאום לקפוץ, אתה יודע, ככה לדרבי דאיטליה, זה חתיכת משחק, שחקן שהוא מגיל 5 שמה נמצא ביובנטוס, ונתן משחק לא רע בכלל, יחסית לא רע, בתור קשר, בתור קשר אמצע אפילו, שזה תפקיד שהוא מאוד מאוד בכיר, בדרך כלל בקבוצות כדורגל, אתה צריך להיות שחקן מאוד מאוד יציב גם, כדי להיות טוב, ודווקא הוא עשה עבודה יפה מאוד, אז הטקו הזה משרת את יובנטוס, כמובן גם יחסית, למרות שהיא מאוד רצתה לנצח את אינטר, אבל הוא בעיקר אומר הטקו הזה, שהיא יכולה לאינטר. זה הסיפור. ולהיות יכול לאינטר בעונה כזאת, עם איך שהנרדזורי נראים, זה תמיד טוב.
כן, ואינטר, כמו שגם דיברנו קודם, עומדת בפני אפשרות לאבד נקודות, שני משחקים ברציפות.
כן, נכון.
אני מניח שאני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה לראשונה, עונה, אני יכול להיות.
פעמיים ברציפות, אתה מתכוון?
כן, כן.
תוך שנייה אני אבדוק לך את זה.
אני עכשיו בודק לך את זה, בעודנו מדברים אני בודק את זה.
אני חושב שאתה צודק, כן, זה לא קרה.
נשמע לי הגיוני.
כן, 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 לא קרה.
טוב, יפה. אז עוד דברים ביובה? רציתי תקונים?
הקפטן עומד לחזור, דנילו, בתחיל להתאמן, אז הוא אמור לחזור כבר למשחק. ובאמת... אם אני אלך למשחק הבא שלה, שהוא משחק טריקי, כי בשנה שעברה פגשה את, ואגב, הוא קורא כבר מחר למי ששואל, בשישי בערב, היא פוגשת את מונזה. בשנה שעברה הפסידה לה פעמיים בליגה, היא ניצחה אותה בגבי, אבל בליגה פעמיים הפסידה לה 0 נקודות משני משחקים. אגב, ולא כבשה נגדה גם שער אפילו. אז יובנטוס צריכה לשים לב למונזה הטריקית.
טוב, אז יש לנו גם את רומא. רומא... פוגש את הערב חמישי, ליגה אירופית של המשחק. מה הדיבור? תקן אותנו, מוריניו רוצה מקום ראשון.
כן, מוריניו רוצה מקום ראשון, ליגה אירופית מול סרווטה, בוא נאמר את האמת, לא ערבה שאמורה לאתגר יותר מדי את רומא, היא צריכה לנצח את המשחק הזה, למרות שהוא קורה בז'נבה, אבל עדיין, את המקום שלישי בליגה השוויצרית, היא קבוצה לא רעה בכלל, אבל רומא צריכה לסיים את זה ולעלות מהמקום הראשון בליגה. סיפור המיוחד של, 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 של מוריניו השבועי שלנו, מה שנקרא, אנחנו הולכים כמובן למשחק נגד אודינזה. המשחק נגד אודינזה, רומא ניצחה 3-1, דיבלה עם שער ובישול, אגב, התפוצץ והתפרק ככה, אפילו לא חגג עם המסכה הרגילה שלו, אלא עשה ככה להשתיק. עכשיו, זה לא היה לכיוון הקהל. הוא אחרי המשחק אמר שזה היה תנועת השתקה, כי יש מישהו, הוא אמר, יש מישהו שמדבר יותר מדי ובלי סיבה. אני תמיד מנסה לתת את כל כולי לכל הקבוצה.
מי זה היה?
מעניין. אני חושב שזה היה איזשהו עיתונאי מסוים או משהו כזה. בכל מקרה, הסיפור לגבי מוריניו הוא כזה. רומא ספגה את השער, את ה-2-1, ואז באה 3-1, של אל שראוי, שבעצם גמר את המשחק. מוריניו כל כך השתולל על הספסל, הוא רץ, ואתה יודע מי הוא חגג, את מי הוא חיבק?
מי?
הוא חיבק ילד שמביא כדורים. הוא פשוט חיבק אותו בטרפת. ואחרי הגול של אל שראוי. שאלו אותו אחרי המשחק, תגיד, ז'וזה, למה דווקא הלכת לחגוג איתו ולא עם הספסל שלך? הוא אומר, אני הייתי כל כך באטרף על הגול הזה שגמר סופית את המשחק ואנחנו מנצחים, שאת הבן אדם הראשון שראיתי, הלכתי וחיבקתי. אז זה יצא אותו, והוא אמר, טוב אבל שזה לא היה שוטר או אישה, כי אז הייתי בצרות.
איי, 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 איזה איש.
מוריניו קלאסי!
משבוע לשבוע.
זה פשוט
מוריניו הוא באמת גדול.
טוב, בוא נעבור בזריזות על המחזור הבא, לפני שאנחנו פונים לשאלות של המאזינים שלנו. אז במחזור הבא, מה שמצפה לנו הוא כזה. יש לנו את מונזה נגד יו, וזה קורה.
אמרתי לך, תשים לב למשחק הזה. פוטנציאל בעייתי מאוד יכול להיות ליובנטוס מונזה, קבוצתו של סילביו ברלוסקוני, זיכרונו לברכה. פוטנציאל לבעיות.
זה קורה כבר ביום שישי בערב, ובשבת יש לנו גנוע נגד אמפולי, לציו נגד קליארי, מילה נגד פרוזינונה, כמו שאמרת, משחק שהוא ממש פיבוטלי עבור הקבוצה העונה, לצ'ה נגד בולוניה, פיורנטינה.
שמה שווה לשים לב שוב לבולוניה, לא אמרנו עליה יותר מדי, אבל בולוניה, תנו מבט לטבלה, היא במקום שישי, אותו מספר נקודות כמו של רומא, 21 נקודות, עוד 3 נקודות היא במקום שמוביל לצ'אמפיונס ליג, בולוניה של תיאגו מוטה נראית מדהים, שוב זירקזי, אותו בחור שדיברנו עליו כמה וכמה פעמים, כבש עוד גול, יש לו כבר 5 שערים מהעונה, תיאגו מוטה אגב בימים האחרונים מוזכר כי מישהו אולי יגיע למילן במקומו של פיולי, השם הזה עלה, שסימנו אותו כאחד מהפוטנציאלים להיות שם, ואגב גם השם של אנדרי שבצ'נקו הוזכר, אז שווה לשים לב כי בולוניה השנה רוצה אירופה, והיא בדרך, היא לגמרי מנצלת את הנפילות של לציו, את פיורנטינה, את ההפסד הזה של אטלנטה. זה יכול להיות באמת עונה שהיא תעשה דברים מדהימים שהיא לא עשתה הרבה מאוד שנים בולוניה.
יפה. עוד ביום שבת יש לנו פיורנטינה נגד סלרניטנה. אודינזה
עוד פיורנטינה, נגד... גם פיורנטינה נזכיר, משחק את הערב בקונפרנס ליג, מגיע אחרי המשחק הזה, נראה לאן זה ייקח אותה, מול סלרניטנה שניצחה את לציו, גם פה יש איזה חצי מוקש.
יש לנו אודינזה נגד ורונה, ססוולו נגד רומא.
ברארדי נגד מוריניו.
בדיוק. שני אייקונים, אחד נגד השני.
לא, היה פשוט עוד משחק גדול שמערב מעורב את ססוולו. 4-3 מטורף נגד אמפולי, מחזור שבע. אמרנו, אנחנו לא מדברים יותר מדי על המחזור, אבל ברארדי נתן שם פנדל ושער מנצח בדקה 92. אז נתתי איזה חצי הקדשה.
אין מה לציין את הדברים האלה, אקרמן, זה כרגע כל כך מובן מאליו כבר, אני חושב שאין מה לציין, זה כמו שרונלדו היה מנצח משחקים, זה די דומה. יש לנו את, והמשחק של המחזור הזה כמובן ביום שבת, 9:45, נפולי נגד אינטר. ביום ראשון, 9:45, וביום שני, המשחק שינעל את המחזור, טורינו נגד אטלנטה.
שמע, מוריניו ממש צודק, איך דופקים אותו עם הלוז? כי הנה אטלנטה שגם שחקת היום בליגה האירופית, היא משחקת ביום שני, ורומא שמשחקת גם הערב ביום חמישי, גם פיורנטינה אגב, משחקת ביום ראשון. יאללה, איך דופקים אותו מוריניו. טוב, אנחנו נשמע על בכי מוריניו, כמובן, במחזור הבא.
רוצים להרוס להכי טובים. אין מה לעשות, אין מה לעשות.
לגמרי.
טוב, היו שאלות של המאזינים, אני אבחר כמה. אז בוא נראה, דניאל שואל, אחלה שם קודם כל, הוא שואל מה הסיכויים של נאפולי להיות חלק מהמאבק על האליפות העונה, וכמה אלכס מרט פוגע בקבוצה.
במשחק נגד ריאל מדריד הוא פגע הרבה מאוד, אלכס מראה את העונה. אני דווקא, אבל לא חושב שהכל עליו, בכל זאת קו ההגנה שלו השתנה עם מעזיבה של קים, ועוד אין בלם אחר שמצליח עוד להיכנס לנעליים שלו, וזה קצת בעיה. כמה הסיכויים שלה להיות חלק ממאבק האליפות? יש סיכויים, המחזור הזה הוא מחזור קריטי, אנחנו עדיין לא שמנו לב מה וולטר מצארי, איך הוא באמת מצליח להשתלט על כל הדבר הזה, כי בנפולי באמת לא השתנה הרבה, עדיין אותה קבוצה אלופה השתנה, אבל אצל אחרות, כמו לאינטר, שהסגל שלה ממש התחזק. אז המחזור הזה יכול לתת איזשהו בוסט מאוד גדול לנפולי, כדי להיכנס ממש לתוך מאבק האליפות.
נכון. וניקח שאלה שנייה ואחרונה את עומר, עומר רביד. אומר, דעה ששמעתי בכמה מקומות, ברמר הוא הבעלם הכי טוב בליגה העונה וטופ 3 באירופה. מדגיש שוב העונה. למרות שאינטר עם פחות ספיגות, אני חושב שמה שקורה שם זה שהעבודה היא כחוליית הגנה, מאשר שחקן אחד שמתעלם מעל כולם. האם אתם מסכימים עם הטענה הזו? או בכלל, מי היה יותר טוב באירופה העונה?
ברמר הוא בהחלט מהבעלמים הטובים ביותר שיש באירופה.
טופ 3, אני חושב שזה...
אני חושב שזה הגזמה טופ 3, כי הוא לא משחק בליגת האלופות, ואנחנו לא יכולים לבחון אותו מול התקפות של ליגת האלופות, וזה לדעתי משהו מאוד קריטי, מאוד מאוד חשוב. לגבי אינטר, אינטר חוליה באמת טובה, אני עדיין חושב שבסטוני הוא בלם נהדר, באמת בלם ברמה יוצאת מן הכלל, וגם הצ'רבי אפילו בגילו המתקדם עושה עבודה יפה, אבל ברמר הוא אולי באמת הבלם הכי טוב בליגה האיטלקית. זה מה שאני כן יכול להתחבר אליו.
יפה, הוא באמת במגרף עלייה שלו, בטורינו ראינו את זה מאוד מאוד בעלת, העונה הקודמת הייתה עונת הסתגלות כזו, והעונה הוא הופך להיות הברמר של טורינו רק במונחים של יובה. אז זה באמת נראה הרבה יותר טוב. טוב, אני חושב שאנחנו נסיים, אקרמן.
זהו, יאללה.
יאללה, די, ספיק. הילדה קוראת.
הגיע הזמן שתלך לילדה, הנה. אני גם תכף צריך להוציא את הילדים מהגן. זהו, יום חופש נגמר לו.
תם הטקס, תם הטקס. טוב, יאללה, אקרמן, רב תודות לך, נודה גם לארד, ירושלמי הנהדר. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
ביי ביי, צ'או.
יאללה ביי.
רדיו אזורי עם אסף אקרמן ודניאל מקדאוול.
Lato corto entra in area, alza il pallone, secondo palo Osimhen, in area Osimhen!
Dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioli! Fagioli!